עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון...
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתי. אנחנו כאן נבלה שעה קלה עד השעה 5. כאמור, התוכנית שלי עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אנשים מעוררי השראה. והיום, מאזינות ומאזינים, יש לי אורחת מיוחדת במינה. אבל לפני שנכיר את האורחת שלנו, אני רוצה לספר לכם ש... יהיו לנו היום שירים, ונדבר על נומרולוגיה. ומי אני? אני נעמי חייקה. אני נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אני מרצה, ויש לי גם קליניקה פרטית. מספר הטלפון, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעה או לרדיו, מספר הטלפון באולפן 03-77-3636. אתם מוזמנים להשאיר הודעות, לשלוח שאלות גם למספר הוואטסאפ של רדיו סול, 053-807-1213. מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, תעשו לנו לייק, וגם לדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה, אימון אישי בשילוב נומרולוגיה, תעשו לי לייק. כמאמנת אישית וכעוסקת באימון והעצמה של בני הגיל השלישי, יש לי הכבוד לארח היום את הגברת שרה ארבל. ושרה היא ממייסדות גישת האימון בארץ ובעולם. אחר הצהריים טובים לך, שרה.
אחר הצהריים נפלאים לך, נעמי.
שרה, את הלוחשת למנכלים, ככה את מגדירה את עצמך, מעצבת קריירות ממייסדות האימון בארץ ובעולם. איזה הגדרה מיוחדת במינה.
אני חושבת שזה...
תדברי לרמקול.
הקילומטרה שעשיתי, את יודעת, בגילי לאט לאט מצמצמים את ההגדרה לכדי ליטוש. אז זה בדיוק ההגדרה המלוטשת.
אז היא הגדרה נהדרת, כי אותי היא תפסה מאוד. וכשאת אומרת, הלוחשת למנכלים או למנכלים, תגדירי מה זה אומר.
תראי, מנכלים, סך הכל מתמודדים יום יום עם תהליך קבלת החלטות, עם בחירות כאלה ואחרות, עם דילמות, עם קונפליקטים, עם המון 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 אתגרים ש לא צפויים. אתם, הם מנהלים ארגון, הם מנהלים עסק, ויחד עם זה הם מנהלים בני אדם, הם מנהלים את הקדמה שתוקפת את הארגון שלהם ומאלצת אותם להתקדם כל פעם יותר מהר קדימה. וכל האתגרים האלה בדרך הם מחמיצים הזדמנויות, או מחמיצים סיטואציות, או מייצרים נקודות עברות, שטחים עברים.
ואת זאת שיושבת לידם או לצידם ולוחשת להם באוזן מה צריך, נכון?
לא מה צריך, אלא מה? תסתכל לשם, את זה לא ראית. תתבונן לכיוון הזה.
מרחיבה את מבטם.
מרחיבה את רוחב פס הפעילות שלהם, תוך כדי הסרת הכתמים העברים, שנוצרים כתוצאה מאומס יתר, בוודאי.
אז מאזינות ומאזינים, אני רוצה להכיר לכם את שרה ארבל. שרה ארבל, חוץ מההגדרה באמת מאוד מדויקת, אבל אני ארחיב עליה, מובילה שנים רבות את תחום האימון העסקי והאישי בישראל ובעולם, נמנית על צוות המרצים בארגון הגדול ביותר בעולם לאימון והכשרה של מאמנים, ניסיון של למעלה מ-20 שנה בייעוץ ואימון ארגונים וחברות מובילות בארץ, מובילים בארץ ובעולם, ובין לקוחותייך אפשר למצוא את מייקרוסופט, אינטל, בנק לאומי, גוגל ועוד רבים רבים אחרים. אז שרה, לפני שאנחנו נכיר אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה שרבים שואלים אותי, ואני אשמח לשמוע מה את אומרת, איך את מסבירה את זה למאזינים. מה ההבדל בין אימון, שאדם בא למאמן, לבין טיפול פסיכולוגי? מה ההבדל בין שני התחומים האלה? שזה תחומים שונים לגמרי, אבל בואי נראה מבחינת מבטך.
תראי, אני מגדירה את למרות שהפערים הולכים ונסגרים, משום שהמון פסיכולוגים ימצאו גם את הכלים האימוניים.
משלבים,
כן. אבל הפסיכולוגיה, אני אומרת את זה בבדיחות הדעת, היא יותר קרובה לארכיאולוגיה, אוקיי? מסתכלים קדימה, חופרים קצת יותר לעומק, ומגלים את ההיסטוריה ואת כל מה שבאמת השפיע על ההתנהגות וחיי האדם, על קשייו או כל מה שהוא מביא לתוך התהליך. האימון מסתכל קדימה, הוא מתמקד בחוזקות לעומת החולשות בפסיכולוגיה. הוא משתמש בחוזקות, לפעמים הוא יכול גם להשתמש בחולשות ולהפוך את זה לחוזקה, אבל הוא מתמקד הרבה פחות בכל ההיסטוריה היותר מכבידה, הוא רוצה, המאמן אמור להוריד את השק הכבד שהבן אדם סוחב על הגב שלו לאורך כל חייו, והוא לא נפרד ממנו, ואני אומרת, תרפה, אי אפשר לתקן את העבר, העבר כבר לא יכול להיות יותר טוב, הוא יישאר כפי שהוא, אלא הגישה שלך אליו יכולה להשתנות, ולכן עזוב. קבל אותו כפי שהוא, הוא הביא לך הרבה ברכה עם כל מה שהסיפור נשמע אולי עצוב, ובכלל אני מאמינה שבאחורי כל כללה יש ברכה ענקית כפולה. אז קח את זה קדימה, כי סך הכל, מה אנחנו פה עורכים? תקופה כל כך קצרה כאן, למה להתעסק עם מה שהיה ולנסות לשנות, הרי זה לא, זה אפילו לא אינטליגנטי לחשוב שאת יכולה לשנות
את העבר.
בעבר שלך. כל מה שאת יכולה לשנות זה את הגישה שלך, זה הכל, זה תלוי בך. בזה יש לך שליטה. בעבר אין לך שליטה, אז די, תרפי, תעזבי.
אז את אומרת שהפסיכולוגיה עוסקת בעבר, והאימון עוסק בעתיד, בראייה לכלבי עתיד. בואו נעזוב את העבר, נתמקד בעתיד. במחשבות איך לקדם את עצמנו.
למרות שאני רוצה לומר ולהדגיש שלפסיכולוגיה יש הרבה מאוד השפעה ויכולת לעזור ולסייע.
אנחנו לא מבטלים אותה, חלילה.
הרי האימון עוסק עם אנשים ללא פתולוגיה, ללא סימפטומים כלשהם. לעומת זה, הפסיכולוג מזהה את הפתולוגיה, מזהה את הסימפטומים ועושה שינויים מרשימים מאוד.
אנחנו לא מבטלים, וכמובן אפשר זה לצד זה.
לגמרי.
אין לנו שום דבר נגד, אלא אנחנו באמת מסתכלים, כשאנחנו מאמנים, על העתיד, על הנקודות החיוביות, פחות על העבר, מה היה, מה היה שם, למרות שמדברים על זה, ומכאן אפשר להסיק לגבי העתיד. שרה, איך התחלת לעסוק באימון? מה הביא אותך לזה?
וואו. אני הייתי אשת עסקים מאוד מצליחה. היו לי שלוש חברות, שתי חברות שעסקו למתג ולבנות את הגלובליזציה בארגונים מאוד מאוד גדולים בישראל, שלא יצאו לשוק הגלובלי, ואני הייתי מוציאה אותם לשוק הגלובלי. ועסקתי בזה עד שבעלי נפטר. ואז זה היה כרוך בהמון נסיעות בעולם, בהמון תערוכות בינלאומיות, trade shows, לא תערוכות של אומנים, אלא תערוכות של מוצרים, ותערוכות מסחריות. כדי להציג את כל התוצרת הישראלית בעולם. ונעדרתי הרבה מהבית, ואחרי שבעלי נפטר, אני החלטתי שאני אוספת את עצמי בחזרה הביתה, ובמקרה לחלוטין הגעתי לנושא של הקואוצ'ינג.
זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, כי אנחנו תכף נדבר על הניתוח הנומרולוגי שלך, ואת תראי כמה שזה נמצא שם, הוויתורים האלה למען המשפחה. וזה מעניין מאוד שאת אומרת כבר בפתיח שזה מה שהוביל אותך. אז בהמשך אנחנו נדבר באמת על הוויתור הזה למען המשפחה, ומה עשית ואיך זה מתקשר אלייך. בואי נחזור אחורנית. ספרי לי איפה נולדת, מי הייתה המשפחה הגרעינית שלך, ולמה קראו לך שרה? זה ממש אחורנית.
אני דור שני לניצולי שואה.
ניצולי שואה.
עברו מסכת יסורים בלתי אפשרית. אני נולדתי כהתרסה מול היטלר, לומר לו, הנה, לא ניצחת אותנו, למרות הכל, הבאנו עוד דור לעולם הזה, והדור הזה יביא עוד דורות, ולא הצלחת להשמיד אותנו. אז אני הייתי ילדת הבשורה, הייתי אמורה לקחת על עצמי איזה תפקיד של, לא סתם ילדה, אלא ילדה של יהודים ששרדו, והם חוגגים את
הניצחון.
הניצחון, בדיוק. היום בדיעבד, אני רואה בהם גיבורים.
בהורים שלך.
בהורים שלי. אבל כשהגענו לארץ, אני התביישתי בהם, משום שבארץ...
איפה נולדת?
בפולין.
בפולין.
בארץ קראו להם בכל מיני שמות גנאי, שאני התביישתי להגיד שאני דור שני לשואה, כמו הצאן מובל לטבח והמוזלמנים, שזה שם גנאי לאנשים הרזים שיצאו מהמחנות,
היהודים הניצולים,
המילה שורדים, עזבי, את יודעת מה, המילה שורדים קוממה אותי נורא. לא קראו להם גיבורים. היום, היום, שאני כבר ממש כבר מבוגרת, מספיק בשביל קצת לשחרר את הסטיגמה שהלבישו עליהם, ולראות בעין עצמאית וסובייקטיבית של עצמי. הם היו גיבורים לעזאזל.
הם היו גיבורים.
לגמרי.
הם היו גיבורים, ואני רוצה לומר לך, שהיום אני חוזרת מהרצאה אצל שורדי שואה. ואת יודעת איך קוראים למקום שבו הם נמצאים ומגיעים כל שבוע, קפה ניצחון. זאת אומרת, זה מקום מדהים בשואם, ואני הרציתי שם היום על סודות האושר, וזה אנשים מדהימים,
כן.
והם באמת ניצחו.
כן.
ובעבר לא הסתכלו על לא זה, הסתכלו והיום אנחנו זה. מבינים לגמרי. שמגיע להם כן, את הכבוד
כן,
הזה.
כן, כן, כן. כן, בהחלט.
אז בואי תשמעי, שרה, מה אומר הניתוח של שמך הנומרולוגי?
וואו, וואו. אני עוד אף פעם לא עשיתי את זה, וזה מסקרן.
אז מסקרן. אז בואי תשמעי. אז ראשית, שרה, זה באמת מקור השם מהתנך. שרה אימנו, נקרא בהתחלה שרי, אחר כך היא הפכה להיות שרה. היא הייתה אשתו של אברהם אבינו, ואימא של יצחק, והיא באמת הראשונה מבין ארבעה אמהות. הפירוש המילולי הוא שרה, זה כבוד, שררה, שליטה וריבונות, נכון? זה מבחינת הפירוש מילולי. אבל בואי תשמעי מה אומר הפירוש הנומרולוגי של השם שרה. אז הם נשים בעלי כושר מנהיגות, נשים עצמאיות, שיודעות ומצליחות, ואת שרה כנראה אחת כזאת, מצליחה להסתדר בכוחות עצמך. אנשים, נשים טובות ביוזמות ופיתוח של רעיונות יצירתיים, מקוריים. את שרה אישה אמיצה מספיק כדי לבטא את עצמך ולהיות נחושה להשיג את המטרות העומדות בפנייך. תראי, כל זאת רק מניתוח שמך.
וואו.
יכולת ארגון וניהול, ואת מתאימה לתפקידים עם אחריות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אם אנחנו מפרקים את השם שלך לאותיות, אז האותיות שין ואי נותנות לך את הכוח ואת העוצמה, וכוח הרצון ויכולת הישרדותית מאוד מאוד גבוהה, הישגיות, יצירתיות, תקשורתיות ונוכחות, ואנחנו רואים שיש לך נוכחות, בלי עין הרע. האות רש מסמלת את יכולת השיפוט הגבוהה שלך ואת הכוח הרצון. שרה, את אחראית, בעלת כוח רצון, שורדת, משימתית, יצירתית ובעלת נוכחות.
וואו, תודה.
מה את אומרת על הניתוח?
חבל שאני עכשיו מגלה את זה בגיל 75, הייתי צריכה לדעת את זה לפני.
אני חושבת שבעומק הלב שלך את ידעת, ואת לכן לקחת את כל התכונות האלה שקיבלת אותם, והאנרגיה שהשם שלך נתן לך, והבאת את זה למקומות יפים ומעוררי השראה. אם אני אמשיך לגבי החלטות, את עוזרת למנכ"לים לקבל החלטות, בכלל יועצת לאנשים, מה יאפשר לנו לקבל החלטות בדרך מהירה וקלה יותר? כי את יודעת, אנשים הרבה פעמים מתחבטים, מחליטים לא להחליט. מה עוזר לאנשים לקבל החלטות? איזה עצות את יכולה לתת למאזינים בקבלת החלטות?
אוקיי, תהליך קבלת ההחלטות הוא מורכב. הוא מורכב מכל כך הרבה אספקטים של האישיות ושל סגנון החשיבה, ובמיוחד מהביטחון של האדם בעצמו. אבל לפני שהוא מקבל החלטה, הוא צריך לדעת מה הוא רוצה. הוא צריך לדעת בדיוק מה שהוא רוצה, כי הידיעה הזו של הרצון או הרצייה כבר מובילה אותו לאיזשהו כיוון אסטרטגי כדי לממש את ההחלטה, את הבחירה. עכשיו, הדרך לקבלת ההחלטה, כמו שאמרתי, היא בנויה לא רק מהידיעה של מה אנחנו רוצים, ולא רק מהאסטרטגיה שאנחנו מגבשים לעצמנו, אלא גם מהיכולת שלנו לסמוך על הבוגר האחראי שבתוכנו. כי יש בתוכנו כל מיני, יש לנו את האבא, ויש לנו את האמא, ואת הסבתא, ואת החברה, ואת השכנה, ואת המורה בכיתה אבב, שאמרה שאני לא אצליח בפה ושם. יש מלא. צריך לדעת לזהות את הבוגר האחראי שלי, ולתת לו את השרביט לנהל אותי, כי אחרת אני אהיה מנוהלת על ידי כל כך הרבה דמויות שיושבות שם, ואנחנו...
זאת אומרת, רגע, אני עוצרת אותך, את אומרת, קודם כל, קבלו החלטה. החלטה, מה אני רוצה? לבחור משהו, ואחר כך, ממה שאני מבינה, זה לסנן את כל השדונים האלה שיושבים לי בראש, של המורה ברכה שאמרת לא שווה כלום,
נכון.
ושל אמא שלי, אמא שלי במקרה הזה אמרה לי את יכולה, תמיד אמרה לי את יכולה, אבל מישהו שאמר לי, השכנה שאמרה שאת לא יכולה, והבן כן. הדוד שאמר, וואו. כן. אז את כל אלה לסנן ולקחת את מי,
את מי שבאמת את, את מי שאת מאמינה בו, וזה הבוגר האחראי שלך. עכשיו, איך תדעי שזו את? ופה נכנס הגוף, הגוף והנפש הולכים יחד, הרי. הגוף פתאום מרגיש סוג של הנחת רווחה. זהו, עלית עליי, אני איתך. אני צועד איתך, אני איתך. וברגע שאת מגיעה למקום הזה, את יודעת שאת לקראת ההחלטה הנכונה. כי אם זה לא זה, יהיה לך כאב בטן, כאב ראש, תצטנני, אפילו חבלות גופניות לקראת ההחלטה, וזה סימן שזה לא, זה לא הכיוון. תמשיכי לחפש את הבוגר האחראי שיודע להיות נאמן רק לך. מה אני אומרת סך הכל? הנאמנות שלך לעצמך, האינטגריטי שלך עם עצמך, זה המצפן.
זאת אומרת שאת אומרת, כשמישהו מרגיש עם ההחלטה נכון וטוב, אז הוא ידע את זה.
זו ההחלטה הנכונה.
זאת ההחלטה
לגמרי.
אז נצא לשיר, זו החלטה טובה?
מעולה.
יאללה.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת
מה למה השיר הזה כרגע?
זה פרסומת.
זה פרסומת.
אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.
או, עכשיו.
זה מה שביקשתי, כן.
זה מה שביקשתי.
הכוח שלה, את ליבה, היא שמרה בכספת, את גופה
חזרנו. שרה, למה בחרת השיר הזה?
תקשיבי למילים. זה השיר מדבר בעד עצמו, את יודעת, המילים מדברות בעד עצמן.
אני חושבת שזה אחד השירים, אני חושבת שאת יודעת, אני כבר משדרת תקופה ארוכה, והרבה מאוד נשים מתחברות לשיר הזה.
נכון.
יש בו משהו עוצמתי.
נכון.
נכון?
זה שיר שמאוד מעצים את האישה שרוקמת את, את, את החיים שלה, והוא אומר, בעצם זכותך לעשות את זה. את זאת שרוקמת, את זאת שמטווה את הדרך לעצמך.
כן.
ולכן אני אוהבת אותו מאוד.
כן. שיר מדהים. אז בואי נמשיך, שרה, ואני רוצה לשאול אותך על אנשים ש... יש אנשים ששורדים את היום. זאת אומרת, היום עובר ומצליחים לשרוד את היום. אבל יש אנשים ששוברים את, את תקרת הזכוכית. איך... איך את יכולה לעזור לאנשים, ומה את מציעה כדי להגיע לא להיות אחד שורד, אלא להיות אחד שובר?
זה הבדל ענק בין השורד שחי את חייו כל הזמן על פי תהום. הוא עוד מעט מתמוטט, הוא עוד מעט מתרושש, הוא עוד מעט יורד מנכסיו. וזה לא חשוב כמה כסף יש לו, אבל הוא חי את החיים לפי התפיסה הזאת ש, ש, שהכל הוא בקטסטרופה אחת גדולה. הוא יושב בספינה שהיא מתלטלת ועולה על סרטון. והוא נופל ממנה וחוזר אליה, אבל הוא שורד, והוא כל כך רגיל כבר להיות במקום הזה.
קורבני.
במקום הקורבני הזה, שזה זה הופך להיות זה הופך לאנרגיה שמנווטת את הספינה הזאת. זה הכוח שמנווט אותו. זה מה שגם נותן לו את הכוח. הוא שרד יום. וואו, הוא שרד יום. הוא לא חושב ליותר מיום. הוא שרד, יופי, מחר יום חדש, מחר בטח יהיה יום נורא קשה. ואני מאוד מקווה שאני אשרוד אותו.
זאת אומרת, מהתחלה, כל הזמן, המחשבות של קושי.
המחשבות של קושי. המחשבות שאני לא אחראי לחיי. אין לי שליטה על חיי. הרוחות שמעל והזרמים שמתחת, הם אלה שמנפטים את הספינה שלי, אני מטלטל מפה לשם, ואין לי אחריות בכלל, אין לי אופק, ואין לי גם יעד לאן אני רוצה להגיע. אין לי תוכנית, אני פשוט נמצא ומטלטל, לעומת אלה שנמצאים בספינת החיים. בספינת החיים יש מצפן, יש מפרס, יש רדאר, יש מפת קריאת כוכבים של ניווט לילה וניווט יום, ויש את כל המערכת החשמלית והאינטגרלית והידנית וכן הלאה. יש כמה שיותר מערכות שעוזרות לנווט את ספינת החיים. יש תוכנית, יש יעד, יש הנמל שאליו אנחנו מכוונים להגיע. אנחנו יודעים שהמסלול הוא אף פעם לא ישר, וזה בסדר. פונים ימינה, סטייה של 15 מעלות, וסטייה של 15 מעלות שמאלה. וככה מתקדמים, כי תמיד מתקדמים בזיגזג. אבל אנחנו יודעים את זה, ויודעים להתמודד. זאת אומרת, אנחנו גם לוקחים בחשבון ניהול סיכונים, אנחנו לוקחים בחשבון ניהול משברים, אנחנו לא רוצים איזה פוליסת ביטוח על שום דבר. אנחנו סומכים על עצמנו ועל אותם העזרים, אם זה אנשים ואם זה יועצים ואם זה עובדים ואם זה מעגל רשת אנושית שנמצאת איתנו על הספינה הזאת.
זאת אומרת שאת אומרת שבן אדם צריך להיכנס לתודעה. תודעה שלא אני על ספינה מטלטלת ואני נתון לחסדי העולם, לחסדי לא יודעת מי.
זה לא רק לחסדי העולם. אותו אדם בספינה מטלטלת מאשים
את האחרים.
את האחרים.
זאת אומרת, לא הוא, אין לו את הבחירה שלו.
לא.
האמא שלי עצמה, והסבתא כן, שלי, כן. והדודה, והבוס כן. בעבודה, כן. ולא אני.
נכון.
ולא לוקח אחריות נכון. ואת הבחירה לעשות. נכון. וכאן זו הנקודה. זאת נכון. אומרת, אנשים מצליחים, לא קורבניים, לוקחים שליטה על החיים.
הם גם לוקחים סיכונים, אבל הם כל כך סומכים על הבוגר האחראי שבתוכם, שהם יודעים שהם יצליחו, עוד לפני שהם התחילו בכלל.
וגם אם נופלים, אז מכל נפילה למדים.
אז זה חלק מהדרך, בדיוק. נכון? זה חלק מהדרך, לטעות, ליפול, לפשוט רגל. יש מחקר שלם על המיליונרים הכי גדולים בעולם, פשטו את הרגל לפחות 3 פעמים.
אבל מה, הם לא התייאשו?
הם לא התייאשו.
קמים? כן. מנערים את האבק.
זה כמו ניוטון, את יודעת, אם הוא לא היה מנסה 1,000 פעם, לא היה לנו חשמל היום.
נכון. זה מעניין מה שאת אומרת, כי גם גישת אדלר מדברת על בחירה, שהאדם, הבחירה בידיים שלו, ותמיד יש יכולת לבחור. גם כשהמצב לא קשה, קשה, מאתגר, היכולת לבחור בידיים של האדם.
כן, כן לגמרי. אני מאמינה שאלה שאומרים אין לי ברירה, וכל הזמן משתמשים במילה הזאת, מה לעשות? אין ברירה, מה לעשות? אין ברירה. לא, כן, בחרת שלא לבחור, ואז זה מה שבחרת.
חייב, מוכרח, צריך, זה חמוץ. בוא נבחר במתוק ולא בחמוץ, נכון? שרה, יש אנשים מאזינים שמרגישים שעמום, הרגשת כבדות, הרגשה קשה. מה את מציעה לאותם אנשים? איך לצקת משמעות ותוכן לחיים? איזה כלים? מה את ממליצה?
אני חושבת ששעמום ועייפות ותשישות היא תוצאה של ההתעסקות שלנו עם עצמנו יותר מדי. ברגע שאנחנו מתעניינים בזולת, מתעניינים בחיי הזולת, מתעניינים באחר ולא בעצמנו, החיים מתחילים להיות הרבה יותר מעניינים. כי אנחנו חיים עצמנו 24/7, זה די משעמם. מה אנחנו כבר יכולים לחדש שם? אנחנו חייבים לייצר עניין. אז גם לצאת מהבית לאיזה כוס קפה, לשבת לבד ולשתות אותו, להתבונן בסביבה ולעקוב אחרי אנשים שמתנהגים כך או אחרת, ההתעניינות בזולת מוציאה אותנו ממקומות שקשים לנו.
אני מוכרחה להתחבר אלייך ולומר שנתינה ועזרה לזולת גורם לנו אושר רב.
נכון.
ומוציא אותנו ברגע שאנחנו נותנים ומתנדבים ועושים למען הזולת, מוציא אותנו מתוכנו החוצה. וזה, אני מתחברת מאוד למה שאת אומרת. כן, פחות לחפור בתוכנו, כן, אלא לצאת החוצה.
קשה לחיות עם עצמנו 24/7, 365 יום יום, וזה, זה לא פשוט.
זה לא פשוט. בואי נמשיך עם התאריך לידה שלך.
אוקיי.
רוצה? קצת יאללה. להכיר אותך גם מתאריך הלידה. את נולדת ב-24 לאפריל. וכשאני מסתכלת על תאריך הלידה שלך, ואני ככה נתתי רמז, אז אני רואה משפחתיות ומשפחה בראש סדר עדיפויות. ואת אמרת שאת ויתרת על באמת עסקים ורשת עסקים שאת עבדת למען המשפחה, להיות נוכחת בגידול המשפחה, ורואים את זה. יש לך רגישות מאוד גבוהה, שיכולה גם אפילו להגיע לביקורתיות.
נכון.
שזה, את מסכימה,
לגמרי,
אני שומעת. פנימיות רגישה, עם חוקים, יש לך חוקים, את אוהבת את, את הסדר, את החוק. את לא, אין אצלך יהיה בסדר.
לא.
נכון? אני קבענו להגיע בשלוש, אני אשתף אתכם המאזינים, בשלוש וחצי, אני חצי שעה לפני, אני קובעת בדרך כלל עם, עם המרואיינים, ושרה הייתה הקדימה, הקדימה והייתה מצטיינת אפילו לפני השעה שאני מגיעה בדרך כלל. וזה מקסים בעיניי, היכולת שלך להיות מאורגנת, להיות ממוקדת, לדעת שיש לך משימה ואת באה ואת עושה אותה על הצד הטוב ביותר. יש לך צורך בסדר והחוק, ובאמת אני בטוחה שהמאומנים שלך ואנשים שאיתם את עבדת, עבדת איתם כפי שצריך ולא יהיה בסדר.
אין דבר כזה יהיה בסדר.
שרה, את מתחברת
מאוד,
לניתוח?
מאוד, מאוד, ניתוח מדויק. כל הכבוד, נעמי, זה מרגש אותי. לא ידעתי שיש בתוך המספרים של תאריך לידה כל כך הרבה אינפורמציה.
יש המון אינפורמציה. אני רוצה שתספרי לנו ולמאזינים, את עסקת עם החברות הכי גדולות במשק. באמת, אני מבינה שיש לך חיסיון שמות עסקים. אבל ספרי על איזה חברה שעסקת איתה עם אחד המנכ״לים, איך הובלת אותו להצלחה? מה הוא לא ראה שאת יכלת לראות עבורו?
יש לי דוגמה נורא יפה. היה לי לקוח שייצר מוצר מסוים, שאני לא אגיד את שמו, הוא, אבא שלו, אמא שלו ואחותו, ישבו ב... וואו, איך קראו למקום הזה? מין מושב כזה, במין אנגר קטן, והם ייצרו מוצר שהם אפילו לא ידעו עד כמה שהוא מיוחד. ומכרו אותו ככל מנדווי, לא השקיעו בשיווק. באחת האולימפיאדות שהתקיימו בארצות הברית, הוציאו מכרז על מוצר מדויק כזה, שהם לא היו היחידים, זאת אומרת, לכל העולם. הוציאו מכרז לכל העולם על המוצר הספציפי הזה שיצרו בכל העולם. כן. זה לא שהם ימצאו משהו. באתי להם לבוטקה שלהם.
במושב.
במושב. אמרתי להם, תשמעו, אנחנו הולכים על המכרז. והשתגעת, אנחנו פה בישראל הקטנה ובעסק הקטן שלנו, נלך למכרז כזה ענק. אבל כן, לי יש ראייה מאוד מאוד גדולה.
נכון.
גלובלית מאוד. ואין לי גבולות. להצלחה אין גבול, ולהזדמנות אין גבול. צריך פשוט לקחת אותה. לא הרפאתי. הם היו מבוהלים ברמות קשות. וניגשנו למכרז. לקחנו מישהו שיודע למלא את כל הטפסים ועשה את כל מה שצריך לעשות, והם שלחו דוגמית ועוד דוגמית ועוד דוגמית, וכל מה שהיה צריך לעשות, עמדו כמו ילדים טובים בכל הכללים, והם זכו במכרז.
וואו.
והמוצר שלהם הוצג, אני לא יכולה להגיד את זה,
כן.
את המה, אבל כולם ראו אותו, זאת אומרת, כל מי שצפה בעולם באותה השנה באולימפיאדה בארצות הברית, אלה שישבו על המושבים הניפו את המוצר הזה, ועזבי את היופי שראו, הם קיבלו מקדמה לפרויקט הזה שאפשר להם להקים מפעל ולקנות ציוד ולייצר את המוצר בכמויות שנדרשו, והם הפכו הם לא חלמו להגיע לשם.
אז את אומרת שהרבה פעמים זה באמת להאמין בעצמנו.
זה להאמין במוצר יותר מאשר, אם יש לך מוצר.
או במוצר, או באדם.
כן, או בעצמך, כי את המוצר, או במוצר. כן, לפעמים אני אומרת, יש עסקים שמנוהלים כל כך גרוע, רק משום שיש להם מוצר כל כך טוב, הם לא נופלים.
אוקיי.
אז זה או בעצמך או במוצר, אבל כן, כן, האמונה הזאת היא...
האמונה ולראות רחב.
ראש גדול, ראש גלובלי, אל תהיו פה בלוקליה הישראלי הקטן הזה, העולם גדול, אותו מוצר שאתם מייצרים כאן ומוכרים כאן, יש לו צורך לאוכלוסיות ענקיות בכל העולם.
מדהים. את יודעת, אני מסתכלת על, על התאריך לידה שלך גם, אני רואה פרפקציוניסטית, אישה שהיא היא עובדת ככה באופן חזק, ביצועיסטית, אשת עבודה, את עקשנית, את לא מוותרת, לא. את מציבה לעצמך גבול, לעצמך וגם לאחרים. זאת אומרת, מה שאת דורשת מעצמך, לגמרי. את גם דורשת מאחרים, את לא מוותרת.
נכון. אני לא אוהבת את המילה פרפקציוניזם.
לא אוהבת?
לא. כי בעיניי פרפקציוניזם זה פרליזם. פרפקציוניזם זה סוג של הפרעה לדעתי.
כן?
כן, כי היא משתקת.
אבל מושלמות, אבל הרצון לעשות בצורה הטובה ביותר.
אני מגדירה את עצמי כשואפת למצוינות.
מצוינות, אוקיי. זה מבטא יותר יפה ויותר נכון, אני חושבת. אבל באמת יש לך את התכונות שיכולות להוביל אחרים. זאת אומרת, יש לך את הכוח לתת לאחר כוח כדי להוביל אותו. מקסים. עוד שאלה ככה, שאני חושבת שאלה חשובה, שהרבה נשים מקשיבות לתוכנית שלי. ואני משוחחת עם הרבה נשים, והאתגר הגדול ביותר שהן מספרות לי, שהן מתמודדות עם שילוב קריירה ומשפחה. שזה בעולם המודרני שלנו, בעבר נשים ישבו בבית, גידלו את הילדים, היה להן הרבה יותר קל מבחינת גידול המשפחה, אבל היום בעולם החדש שלנו צריך לשלב קריירה, משפחה, הכל ביחד. מה את יכולה לתת? איזה עצות, כלים, תובנות יש לך לנשים?
קודם כל, לא צריך. לא צריך. אפשר לא לשלב. אפשר לסדר את החיים באופן שאת מתחתנת, עושה את הילדים, או שבונה את הקריירה ואחר כך הילדים, או שיש נשים שלא רוצות ילדים בכלל, וזה לגיטימי, ויש נשים שלא רוצות להינשא, או להקים משפחה, גם זה לגיטימי.
ואני שומעת לאחרונה הרבה.
כי המחיר הוא לא קטן, הוא לא נמוך. אבל כל השילוב של קריירה וחיים ומשפחה הוא לא פשוט, הוא מאוד מאתגר. והוא מאתגר את שני בני הזוג. אני מסרבת לומר שזה רק מאתגר את האישה. האישה שמספיק משכילה כדי לבחור לעצמה שותף לחיים ולא רק שותף למיטה, יכולה בהחלט לבנות מערכת משפחתית שכל המשפחה שותפה בקריירה שלה ובאיזון שבין הבית לקריירה. ואני חושבת שזה זה הסוד הכי גדול. תבחרי בן זוג שישותף לחיים. צאי מההתאהבות האירוטית. כנסי להתאהבות השותפית, המשפחתית, הזאת שתעזור לך לבנות חיים הרבה יותר מאוזנים.
את אומרת מלכתחילה.
מלכתחילה.
עוד כשאת בונה
נכון.
את החוזה הזוגי שלך.
נכון.
זאת אומרת, כל אחת שמתחתנת, יש את החוזה שחותמים אצל...
או שלא חותמים, או יש שלא. את החוזה הפסיכולוגי בין בני
נכון,
הזוג.
נכון, אני מדברת כן. על חוזה פסיכולוגי, כן. אני לא מדברת על חוזה, אבל חוזה בדיוק. שמתבצע בין בני הזוג.
נכון.
של שיתוף.
נכון.
של יחד. שלא זה עליי ולא עליך, אלא כשעושים יחד,
נכון.
אז שני בני הזוג יכולים להגיע
לגמרי.
להישגים. יפה, אני מתחברת.
תודה.
שרה, יש משהו שאת מצטערת עליו, שהיית בוחרת אחרת?
וואו, המון דברים.
זו שאלה, כן, זו שאלה ככה, אני זורקת אותה ככה.
כן, כן, יש הרבה דברים שהייתי משנה. אני לא אציין את כולם, כי בכל
בוודאי,
זאת...
בוודאי, בוודאי.
אבל יש איזו נטייה בתפיסה הרוחנית שאומרת, אסור להצטער על מה שהיה, צריך ללמוד לחיות עם זה או משהו כזה. אני כן מצטערת, משום שהעובדה שאני מצטערת, אני בזכות העובדה הזאת יכולה לבוא ולומר לדור הבא של הנשים את מה שאני אומרת היום.
פרטי, אני לא יורדת לסוף דעתך.
תראי, אני לא התחתנתי עם שותף. אני התחתנתי עם בחור שאהבתי נורא, ונמשכתי אליו נורא. וזו הייתה אירוטיקה ממדרגה הכי גבוהה של 80 גוונים של זה. אבל לא חשבתי לרגע אחד שזה לא, זה לא הדבר הכי חשוב, שאני הולכת לבנות חיים לטווח רחוק, ואני הולכת לבנות לעצמי קריירה וללדת ילדים, ואני צריך שותף. וזה לא תמיד עבד לטובתי, אוקיי? אז היום אני יכולה לומר, בזכות זה שאני מצטערת, שאולי לא השכלתי להתנות תנאים, או לבנות את החוזה הפסיכולוגי, או הלא הפסיכולוגי, בצורה שתהיה שותפות מאוזנת, אני נאבקתי הרבה יותר קשה, והיה לי הרבה יותר קשה. אז היום אני יכולה לבוא ולומר את מה שאמרתי קודם.
הבנתי. זאת אומרת, מהחיים שלך, מהאתגרים שאת חווית, היום את יכולה לתת עצות וכלים לאחרים, מתוך זה שהרגשת
על בשרך. כן, כן, עשיתי כמה טעויות, שאני לא רוצה שאחותיי הנשים יעשו ושילמדו. אני מאוד מאמינה בהפקת לקחים. עשית טעות, אוקיי. אז תפיקי לקחים, תלמדי מה שאי אפשר לתקן, אי אפשר לתקן, מה שאפשר, שאחרות יתקנו.
את מסתכלת על ישראל, על המדינה שלנו. איך את רואה את המצב שלנו כאן? מהראייה שלך, יש לך ראייה גלובלית. את הסתובבת ואת מכירה הרבה מדינות. איך את רואה את המדינה שלנו?
להבדיל מכל
אלה... את נהנכת.
להבדיל מכל אלה שכבר מבקים ומתאבלים על המדינה שלנו, אני מאמינה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך. בתהליך שבו אנחנו עדיין, אנחנו מדינה מאוד צעירה, עם היסטוריה מאוד ארוכה וכואבת, אנחנו בתהליך של גיבוש, אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו מאבק, באיזשהו חיכוך חברתי לא פשוט, והוא עלול לעלות בדמים, אבל הוא יביא אותנו למקום הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו חייבים לעבור אותו, וזה כואב, זה נכון, אבל אין דרך אחרת להגיע למקום שאליו אנחנו מיועדים להגיע.
כן. זאת אומרת, את אופטימית.
אני תמיד אופטימית.
נהדר. תראי, לכל אחד מאיתנו יש שנה אישית. שנה אישית שמלווה את השנה מיום ההולדת שלנו. השנה האישית זה מחזורים של 9 שנים שאנחנו מתחילים ומסיימים, ושוב 9 שנים, וכך אנחנו עוברים מסלולים בחיים. אני בדקתי את השנה שבה את נמצאת. את רוצה לשמוע מה זה אומר?
איזו שאלה.
אז בואי תשמעי. את נמצאת כרגע בשנה שנקראת שנה של חשבון נפש. את נמצאת בשנה שיש טיפה ירידה באנרגיה, עייפות קצת. זו שנה שאת בודקת, בודקת את עצמך ככה, את מענענת ועושה בראש כן, אז אני מבינה שאת מתחברת.
מאוד.
זו שנה שאת בודקת מה שרה עשתה עד היום, האם זה נכון לי או אני צריכה לשנות. זה שנה שבה את תבדקי האם המקום מגורים שלך הוא המקום הנכון לך. האם העבודה, אם יש זוגיות, אז את תתייחסי גם אליה. זו שנה שאנחנו מדברים וממליצים הנומרולוגים לאדם להיות פסיביים ולקבל את התובנות מלמעלה ולראות מה האנרגיה והתובנות שמגיעות. אם אנחנו מקבלים מהיקום תובנות חיוביות, זאת אומרת שאני נכון, הדרך נכונה. אם אני מקבל רעשים ואנרגיות שאני צריך לשנות, אז את תשני. בשנה הבאה תקחי את התובנות שאת מקבלת השנה ותשני אותם בשנה הבאה. פחות חתימה על חוזים, יותר עמידה והסתכלות. מה את אומרת?
מדהים, מדהים, את יודעת, זה מעניין איך הדברים האלה מספרים את הסיפור שלי, כן, אז זה בדיוק המקום שאני נמצאת בו.
את מרגישה את זה.
ממש ככה.
את מרגישה את התחושה.
לגמרי, לגמרי.
אז זה ממש ממש האנרגיה הזאת, ונשארו לי ככה עוד כמה דקות, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש לך חלום לעשות עוד משהו, משהו שלא עשית בעבר ואת חולמת עליו?
אני משתדלת מאוד לממש את החלומות שלי. יחד עם זה, הגיל דוחק, הזמן דוחק. והשעון הוא בוגדני בצורה קשה.
אני חושבת שזה לכל גיל, אבל אני חושבת שזה נכון, לא רק לאישה צעירה כמוך.
כן, אבל את יודעת, בגיל מבוגר יותר, את פשוט עושה ספירת מלאי, ואת אומרת, וואו, זה עוד לא הספקתי, וזה עוד לא הספקתי, ויש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה להספיק. אז אני עובדת על ספר שאני לא מצליחה להוציא, כמו לידה שלא יוצאת לי מהנשמה. ואני מקווה להוציא אותו לפני שאני אלך לדרכי.
אז אני בטוחה שאתה עשי את זה, ותגשימי את
זה ספר שאני כותבת כבר 35 שנה.
35 כן, שנה, כן, כן, אוקיי. כן. אז זו שנה טובה לכתיבה.
כן.
ואת יודעת, כשנעצרים, אז היא יוצא. שרה, שרה, גברת שרה ארבל, אני מודה לך על ההשתתפות, ועל כך שפינית מזמנך והגעת לרדיו סול, על התובנות שלך, על ההשתתפות שלך. מילה אחרונה?
אני רוצה להודות לך, נעמי חייק המדהימה. אני רק היום הכרתי אותך אישית, ואני חייבת לומר שהתאהבתי בך.
אוי, איזה נהדרת.
את פשוט מערכת ומראיינת מהשורה הראשונה. היה לי נורא כיף איתך, והייתה לי זכות ענקית לקבל את הזמנתך ולהיות איתך כאן שעה אחת מופלאה. תודה.
תודה רבה, שרה ארבל, הלוחשת למנכ"לים, אחת ממייסדות גישת האימון בעולם, זכות גדולה. מאזינות ומאזינים שלי, תודה רבה שהייתם איתי כאן, שעה קלה. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שליווה אותי היום במסירות. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שמלווה אותי ומשתדל להגיע איתי בכל התוכניות, בלעדיו היה לי קשה מאוד לעשות את זה. תודה לכם, אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה.
אינה מתעקשת ללחוץ את גופה לברכה מקודשת. היא לא בשבילך כך ומי ממלמת, ואבא אומר שרזה היא כמו שלם, אבל היא אמיתית יותר מכולנו. זו אהבה כמו בזמנים לפני שנולדנו, רק אני יודע. האישה שאיתי אינה מתעקשת, שבכל לילה אכתוב לה עוברת. האישה שאיתה